הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, שיחה בפרשת השבוע, מפי הרב שלום מאיר וולח.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בעצת בלעם מתו 24,000 מישראל. גם חטאו בבנות מדיין, גם נצמדו לבעל פאור, רחמנא ליצלן. כמעט, היה חרון אף, כמעט שהקדוש ברוך הוא קילה את בני ישראל בחמתו, קם פנחס, עשה מעשה, הרג את זמרי בן סלו, עם האישה המדיינית, השיב את חמת אף השם על בני ישראל, עשרה ניסים נעשו לו, והקדוש ברוך הוא נתן לו את שכרו, כהונת עולם, ברית כהונת עולם, וייחס אותו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי על בני ישראל, ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. אומרים חז"ל, בשביל מה צריכים לייחס אותו לאהרון הכהן? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ק"י, הכתוב אומר שאלעזר, אביו של פנחס, לקח לו מבנות פוטיאל לאישה. פוטיאל זה כינוי. אומרים חז"ל שזה כינוי למעשה כפול. גם כינוי ליוסף, שפטפט ביצרו, כלומר גבר על יצרו, זלזל ביצרו, הכניע את יצרו. גם כינוי ליוסף שפטפט ביצרו, גם כינוי ליתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. ופנחס בן אלעזר בן אהרון, והכהן היה בן של אותה בת פוטיאל, כלומר מצד אביה היא הייתה בת ליתרו ליוסף, מצד אמה לצד השני. והיו השבטים מבזים אותו אחרי שפנחס עשה את המעשה הזה. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט בישראל? היה כתוב צריך ליחסו. מה למעשה כתוב כאן? השבטים התמרמרו. מדוע הם התמרמרו? הרי הכתוב מעיד ש אילולי הקנאות של פנחס, אז רחמנא ליצלן, לא היה שריד ופליט לבית ישראל. ובכל זאת התמרמרו. הוא לא היה צריך לעשות זאת. ומדוע? משום שהוא נכד של יתרו. הוא לא נקי לגמרי. יש כאן יסוד שרבותינו אומרים, כבר עמדנו עליו, אני אומר אותו כדי להגיע לנושא של השיחה שלנו. יש כאן יסוד שאדם שעושה מעשה שבעצמותו הוא מעשה שלילי, הרג נשיא שבט בישראל, בעצמותו הוא מעשה שלילי, והוא לא מעשה שנתחייבנו עליו, אלא רק קנאים פוגעים בו, מעשה של קנאות. מותר לעשות אותו רק אם אתה נקי לגמרי, אם אתה טהור ב-100%. אם אין לך שום נגיעה עצמית, אם אין לך שום חמנה לצלה, נטייה לרוע, לשלילה. יסוד הדברים במסכת נזיר דף כ"ג. הגמרא מדברת שם על יסוד שרב חיים מוולוז'ין אומר שהיום הוא לא שייך. יסוד שקרוי עבירה לשמה. רבי חיים מוולוז'ין טוען שמיום שניתנו לנו התורה והמצוות, מקבלת התורה ואילך, כבר אין את היתר של עבירה לשמה. טוב, שנוי במחלוקת, אבל מכל מקום, לפני זה ודאי היה מושג של עבירה לשמה. דוגמה של עבירה לשמה אומרת הגמרא, בנות לוט, עבירה לשמה. היו פתוחות שנאחרונות בארץ, ועשו עבירה לשמה. דוגמה של עבירה לשמה, אומרת הגמרא, יעל אשת חבר הקייני, שהתמסרה לסיסרא כדי להציל את עם ישראל. שואלת הגמרא, והכמתחניה מעבירה, הרי נהנתה. רואים מפה, אומר התודות יעקב יוסף, אומר רבי ישראל מסלנט, רואים מפה יסוד, שאם יש שמץ הנאה, כבר אין את היתר של עבירה לשמה. כבר חשבת על ההנאה ולא על העבירה לשמה. הגמרא אומרת שיעל הייתה כל כולה לשם שמיים ולא נהנתה בכלל. הסבא מקלם אומר שזו הסיבה שאסתר פחדה ללכת לאחשוורוש. מרדכי אומר לה, תלכי לאחשוורוש, הצילי את עם ישראל. אבל ככלות הכל, זו עבירה. והיא הותרה רק אם היא תהיה לשמה, באופן המוחלט. היא לא פתוחה בעצמה. ועד שמרדכי לא הכריח אותה, היא לא הלכה. באווירה לשמה צריכה להיות נקיות מיוחדת, והמדרש אומר שעם ישראל התמרמר על ירמיהו הנביא, על התוכחות שלו. למה? כי הוא מבני בניה של רחב. מי יודע אם יש כאן נקיות מוחלטת? אז איך אתה יכול להיות נביא החורבן? אולי יש לך מעמידות, רחמנה ליצלן, שאתה שמח לבשר, חלילה, רחמנה ליצלן, אומר המידה שהיה כתוב צריך ליחסו. ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. הוא לא היה שייך לרחב, הוא היה שייך לכהנים. ברגע שיש איזושהי נטייה, ואפילו נטייה קלה שבקלות, יש הרי פסוק ידוע בספר הושע, פרק א', פסוק ד', ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא. מה נאמר שם? יהוא המלך הרג את כל כהני הבעל, 400 כהני בעל בשומרון. הוא היה מלך אחרי אחאב, בדבר השם הוא הרג את כל בית אחאב ואת כל כהני הבעל. יפה, הוא קיים ציווי של נביא. אבל לאחר מכן הוא עצמו לא הרס את העגלים של ירובעם בן נבט. אז אם ככה, הייתה לך איזושהי נטייה, רחמנא ליצלן, לעבודה זרה. למרות שהגמרא מעידה לה בסנהדרין דף קב, יהוא צדיק רב אהבה. צדיק גדול לא היה. אבל איזושהי נטייה קיננה בך, אז אסור היה לך להרוג את כהני הבעל. ואם הרגת אותם, אתה נידון רחמנא ליצלן כרוצח. והצאצאים שלו סבלו בגלל זה. ופקדתי את בני ישראל על בית יהוא. יש סיפור של הגמרא במסכת יבמות, דף קט, סיפור ידוע מאוד. רבי ישמעאל ורבי יוסי איחר לשיעור של רבינו הקדוש. אז לא הייתה, כל התלמידים היו יושבים על גבי, על הארץ, רק הרב היה יושב על כיסא קרים. רבי יוסי, הוא פסע לי מקומו, וכולם היו על הארץ. זה נראה כאילו הוא מפלס דרך בין אנשים. היה שם יהודי גדול, אובדן קראו לו. רחמנא ליצלן, איזה שם. היה שם יהודי גדול ואמר, מי הוא זה שפוסע על ראשי עם קודש? איחרת, תשאל מי אחורה, מה זה? מה אתה מפלס לך דרך? טוב, מהשמיים זימנו שבא איזשהו דין תורה לפני רבי, לפסוק הלכה, ורבי שלח את עובדן לברר איזשהו עניין בנוגע לדין הזה, ועובדן הלך לבירר, טוב, לצאת היית צריך כי שלחו אותך, אבל לחזור, כמו שאתה אומר, תשאל מי אחורה. ועובדן חזר למקומו. אז הרי אתה בעצמך עושה את זה, אז איך אתה יכול להוכיח? באותה שעה, רחמנא ליצלן, טבעו שני בניו בים במים שאין להם סוף, ומיינו שתי קלותיו, רחמנא ליצלן. ונצטרע אובדן. יבמו דף קופתית עמוד ב', בריך רחמנה דקיסי לאובדן והי אלמה, ברוך השם שנתן לו את העונש שלו בעולם הזה. אומר החפץ חיים, השמיים נתנו מבחן, אם אתה נקי לגמרי אז אין עליך טענה, אבל אם בעצמך יש את זה, כל אחד בבית יכול לבחון אם משהו תובע מאחרים גם הוא עושה, אם מותר לו לתבוע. טוב, רב חיים שולביץ' אומר, כשמשה רבינו שאל למה שרפו את צעיר החטאת ביום המילואים, אין לו ובידה מה אלא קודש פנימה, ואהרון הכהן אמר לו שככה היה צריך לעשות, הוכיח לו, אולי שמעת בקודשי שעה ולא בקודשי דורות. ומשה רבינו אמר, נכון, שמעתי ושכחתי, ולא בוס לומר לא שמעתי. שובנו יכול להגיד, יש דינים שלא קיבלתי. את פרשת הנחלות של בנות צלופחד הוא עדיין לא קיבל, יכול להיות להגיד לא קיבלתי לרשות הקדוש ברוך הוא, לא, הוא אמר שמעתי ושכחתי, להגיד שבחו של משה. שואל רב חיים שולביץ', מה השבח הגדול של משה רבינו של מודה על האמת? זה אחד מ-48 קנייני תורה, אחד מהבסיסים של לימוד התורה. התשובה אומר רב חיים שולביץ', שמשה רבינו לקח סיכון עצום, הוא מנחיל התורה, כולם שומרים כל תרי"ג מצוות בגלל מה שהוא אמר. אז מנחיל התורה צריך להיות אדם מושלם בהנחלת התורה. אם זה אדם ששומע ושוכח, אז איך נוכל לסמוך עליו? אז הוא לקח רחמנא ליצלן סיכון של עירור כל מסירת התורה. ואנחנו רואים באיזו חומרה הוא התייחס לעניין הזה. כשקורח רצה להרער את הסמכותו של משה רבינו, משה רבינו קם ויצר עבור אמיתה מיוחדת, שחלילה לא יהיה ערעור של סמכות קבלת התורה. ופה משה רבינו אומר, שמעתי ושכחתי, אומר רב חיים שולביץ', שבתור אווירה לשמה הוא היה צריך, הרי יש כמה דברים שבגלל מותר לשנות מהאמת, מפני דרכי שלום מותר, אז גם זה מותר. אבל משה רבינו חשש, יש לי פה נגיעה. זה ברור שנעים יותר לומר לא שמעתי מלהגיד שמעתי ושכחתי. אז כשיש נגיעה אסורה, עבירה לשמה. אני רוצה לומר רעיון של רבי צדוק הכהן מלובלין, אני לא יודע, יש מה לדון ברעיון הזה, אבל קודם כל אדם גדול אמר רעיון נפלא, נאמר אותו בשמו. רב צדוק הכהן מלובלין אומר שלכאורה כשאברהם אבינו קיבל את ציווי העקידה, היה ראוי שהוא יעבור עליו בגלל עבירה לשמה, לא בגלל שהניר צריך את יצחק, אלא בגלל שהעולם צריך את יצחק, הקדוש ברוך הוא צריך את יצחק, מי יעביר את המורשת אם יצחק לא יהיה? אני גידלתי בן שימשיך את זרי אחריי, שיבצר את עם ישראל. הוא עדיין לא יתחתן, תנו לו להעמיד ילדים, אחר כך נראינו, אחר כך נשחוט אותו, לא בוער. עבירה לשמה, למה אברהם אבינו לא חשב על זה בכלל? כי היה לו פה אינטרס, כי הרי הייתה לו פה נגיעה, כי הוא בכל זאת הבן שלו. איפה שיש נגיעה, אין את העניין של עבירה לשמה. אז רגילים לומר שבעניין הזה של פנחס, השבטים חשדו אותו בנגיעה, השבטים חשדו אותו באי נקיות מוחלטת, בן פוטי פתאום אבי עמו הגלים לעבודה זרה, יש בו עדיין מורשת של גוי. באמת שמעתי אומרים, צריך לברר את המקור. מה זה שמעתי אומרים? המקור נמצא פה לידינו, אבל אני לא יודע בשם מי המקור אמר את המקור. הרב ברוך רוזנבלום אמר לי שהעניין הזה של החשד, הוויכוח, אם אפשר לומר, בין זמרי לבין פנחס, היה פה למעשה חטא כפול. גם חטא של עריות, ובעקבות החטא של העריות היה חטא של בעל פאור. אז זמרי חשב, למה שבני ישראל יחטאו בעריות ואז גם בבעל פאור, ואז יחטאו בעבודה זרה ותהיה להם כזו אשמה? נחסוך לפחות את החטא של העבודה הזרה, נמסד את החטא של העריות, אבל בתוך המחנה. נביא את בנות מדיין לתוך המחנה, נעשה עם בנות מדיין מה שרוצים, אבל הם לא יחטיאו בבעל פאור. כך זמרי חשב. והאמת היא, באמת עיקר החטא לכאורה היה העניין של בעל פאור, הרגו איש אנשיו הנפסדים בבעל פאור. קם פנחס ולא הסכים, הוא הרג את זמרי, לא להביא עריות למחנה ישראל, רחמנא ליצלן, אלוקיהם של אלו שונא זימה. אז אמרו בני ישראל, אולי זה בגלל שלא אכפת לו כל כך מעבודה זרה, אולי זה בגלל שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, אז לכן הוא כל כך לקח את כל מה שאכפת לו זה העניין הזה של העריות. אבל אולי זמרי צדק. ההשקפה הנפלאה ששמעתי, אם אמר אותה אדם גדול בטלה דעתי. זאת אומרת, אמר אותה אדם גדול, אם אמר אותה בשם אדם גדול בטלה דעתי.
אתה
מספר
כותר פרשת שבוע שעבר שזה היה הכיוון של זמרי, שהוא יעמור, הוא יצליח לייצר בעריות ולא יגיע לעבודה זרה.
יפה, כי יפה. זה, שזה היה כיוון של זמרי אני מוכן לקבל. אבל שזו הייתה הטענה של השבטים, שבן פותי, שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, אז לא אכפת לו כל כך מעבודה.
זרע ברך.
אז בטלה דעתי. אז כעת אני אומר את הדעה של בתהילה. מה שרוצים לומר כאן, שהשבטים אמרו שבגלל שהוא בן פותי, שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, יש בו עדיין נטייה לעבודה זרה. רחמנא ליצלן. אני לא חושב שככה זה, ואני אומר מדוע. קודם כל, כל עם ישראל, רחמנא ליצלן, רבים מעם ישראל, עבדו עבודה זרה במצרים. אז לא צריכים להגיע לשפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה. הם עצמם עבדו עבודה זרה במצרים, אחרי קודם כל פסוקים מפורשים בספר יחזקאל, פרק ח', פסוק ח', אבל אחרי 9 מכות במצרים, עוד היו צריכים לומר להם, משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם מצרים של מצרים. וכשעשו את העגל, המלצת הזכות של משה רבינו עליהם הייתה, למה השם יכריע בך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? אמר, לא ממצרים הוצאתם, אתה לא יודע שהם היו עבודה זרה? מה אתה מתפלא, ריבונו של עולם, מה קרה אם בשעת ערעור, עובדן אשתונות, הם חזרו לעבודה זרה של מצרים? במצרים הם לא עבדו עגלים, לא עבדו צאן, אז גם פה הם עובדים עגלים, רחמנא ליצלן. אז מה מיוחד בעניין הזה של שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה? אבל יותר מזה, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו. ורבים רבים שואלים ורבים רבים עונים, המון תשובות, איזו תועלת הייתה בקרבה לפני הר סיני אילו לא היינו מקבלים את התורה? אחת התשובות, רבי יצחק אייזיק חבר אומר, אחת התשובות היא שלא מדובר פה על עצם הקרבה להר סיני כמו שיש מפרשים, מדובר פה אילו היינו חווים את מעמד עשרת הדיברות אבל לא היינו מקבלים את תרי"ג המצוות. אז מה היה לנו? את שתי הדיברות הראשונות ששמענו מהקדוש ברוך הוא. מה יהיה לנו בשתי הדיברות הראשונות ששמענו מהקדוש ברוך הוא? נמשיך ונאמר, עם ישראל שמע שתי דיברות, הקדוש ברוך הוא רצה להמשיך ולומר, אבל עם ישראל קיבל פיק ברכיים, רץ למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן עמוד. פן תאכלנו האש הגדולה. רחמנא ליצלן. קרב אתה ושמע את אשר ידבר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו. עומדים רבותינו, רש"י מביא, עומדים רבותינו על ההבדל, קרב אתה ושמע ואת תדבר אלינו. למה את בלשון נקבה? אמר להם משה רבינו, התשתם כוחי כנקבה. אתם גרמתם מחלישות הדעת עצומה בזה שלא רציתם להמשיך לשמוע מהקדוש ברוך הוא. לא נאה היה לכם לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא? יותר טוב היה לכם לשמוע ממני? מה ההבדל הגדול? אז לא שמעו מהקדוש ברוך הוא, שמעו ממשה רבינו. במה תשש כוחו של משה? בזוהר הקדוש, והסרטי כהן מביא את דברי הזוהר הקדוש, שלא רק כוחו של הקדוש ברוך הוא תשש, אלא תשש הכוח של כל העולמות ותשש כוחם של ישראל. ואילו היו שומעים מפי הקדוש ברוך הוא, הם לא היו מתים. מה כתוב כאן? אני רוצה לומר מה שכתוב כאן כדי להגיע לענייננו. הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף יוטט עמוד ב', ממי שדברו של הקדוש ברוך הוא כמעשה. כלומר, אדם צריך ליצור, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אומרים ברוך שאמר, ברוך אומר ועושה. מניין שדברו של הקדוש ברוך הוא כמעשה, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בתניה בשער האיחוד והאמונה בתחילתו כתוב שיש עוד פסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אמר והשמיים נעשו, אלא הדיבור שלו כל הזמן נמצא בשמיים וכל הזמן מקיים אותם, כל הזמן, ואתה מחיה את כולם. אם לרגע אחד דברו של הקדוש ברוך הוא של יאיר רקיע יצא מהשמיים, אין רקיע. וכך הוא אומר בכל הבריאה כולה, עשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל הזמן. לעולם השם דברך ניצב. זהו שנאמר, הוא אומר, הוא דבר אלוקינו יקום לעולם. הואיל וכך, שדברו של הקדוש ברוך הוא כמעשה, אומרים רבותינו, שכאשר עם ישראל שמע אנוכי השם אלוקיך, זו לא רק הייתה ידיעה, זה לא רק היה ציווי, לא רק מצווה כמו שרבים ממוני המצוות מחשיבים, זה נהיה למציאות. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך, אז אמונת הקדוש ברוך הוא נקבעה בלב עם ישראל. הקדושת לוי אומר שזהו שאמר משה רבינו, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. העם שאנוכי השם אלוקיך נמצא בקרבו. הוא מביא שזה מה שמשה רבינו אמר אחרי מעמד הר סיני, אחרי מתן תורה, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. פירושו של דבר, על ידי אנוכי השם אלוקיך שנמצא בכל יהודי ויהודי, יש כוח לכל יהודי לעמוד בכל הניסיונות בענייני אמונה. לעברו נסות אתכם, בלשון ניסיון. לא רק 600,000 העם אשר אנוכי בקרבו, אלא הגמרא אומרת מסכת שבת דף קוף מ"ו, שכל הנשמות עמדו בהר סיני, וכל הנשמות שמעו את אנוכי השם אלוקיך, לכל יהודי ויהודי לדורי דורות, קנוי באמונת הקדוש ברוך הוא. אז זה נכון לגבי אנוכי השם אלוקיך, אבל זה נכון באותה מידה לגבי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז אם כך, אין לך יהודי בעולם שהיה במעמד הר סיני, או שנשמתו הייתה במעמד הר סיני, שיש לו משיכה לעבודה זרה. וממילא אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין דף ס"ג, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. כותב שם רש"י שהיה יצרם תוקפם על העריות, ולכן, אבל הרי הקדוש ברוך הוא לא מרשה, אז הם החליטו שהם יפרקו עול תורה מעליהם, הם יכריזו על עצם כעובדי עבודה זרה, וממילא עבודה זרה מרשה את כל איסורי העריות, אבל לא שהייתה להם משיכה לעבודה הזרה. אין ליהודים משיכה לעבודה הזרה, לא עבדו ישראל עבודה הזרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. אומרים רבותינו שגם העגל בכלל, כתוב בעגל, ויאכלו וישתו ויקומו לצחק. אומר שם המדרש, אין לצחק אלא עבודה זרה, כמו שנאמר אצל ישמעאל ששרה ראתה אותו מצחק. אין מצחק אלא גילוי עריות, שנאמר שם לאשת פוטיפר, לצחק בנו. אומרים רבותינו שכל העניין הזה שהערב רב עשה את העגל בגלל שהוא ערב רב, אבל עם ישראל באותה מידה שהוא הצטרף, זה היה בגלל עריות. זה נכון לגבי העגל, וזה נכון לגבי בעל פאור. אנחנו רואים בגמרא במסכת סנהדרין שם דף קוף דלב, שנות מדיין עשו להם מערבים, מכרו להם שם כלי חרס ופיתו אותם ביין, והם טבעו את בנות מדיין לעבירה, ואז הייתה מוציאה עירתה מחיקה, ואז הייתה אומרת איני נשמעת לך עד שתשתחווה לזה, גמרנו. אז הם לא רצו לעבוד לבעל פאור, כל מה שהם רצו זה לחתום בעריות. אין ליהודי משיכה לעבודה זרה. זה מה שנאמר, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו. קודם כל, עצם זה שנקבע בנו שאנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין לנו מושג איזה עושר זה, איזה אוצר זה. שוב, היו להם חשבונות משלהם, הכבוד של ירובן בנבט, השם הסיטה אותו איזבל אצל אחיו, כל אחד והחשבונות שלו. על זה הצטער משה רבינו. אילו עם ישראל היה שומע את עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, ורש"י כותב בשם רב סעדיה גאון שכל תרי"ג מצוות כלולים בעשרת הדיברות, אז הרי כל התורה כולה הייתה נקבעת בליבנו. אז לא היה יהודי שמסוגל לחלל שבת, כי הוא שמע את זכור את יום השבת לקדשו, שמע את שמור את יום השבת לקדשו. לא היה יהודי שמסוגל לומר מילה נוקבת להורים שלו, כבד את אביך ואת אמך. לא היה יהודי מסוגל לרצוח. לא היה יהודי מסוגל לחמוד. לא נאה היה לכם לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא? התשתם כוחי. ואם עם ישראל לא היה חוטא, אז עם ישראל היה חי לעולם? יש מדרש בתחילת ויקרא רבה, אם יאמר לך אדם, אילו לא חטא אדם הראשון, היה חי לעולם? זה קשה להבין. אמור לו, הנה אליהו, שלא חטא וחי לעולם. אז אם עם ישראל היה שומע את עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, אז עם ישראל לא היה חוטא. יש משך חוכמה בתחילת ספר שמות. הוא שואל שם שאלה. הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבינו. יפה, יאוין בתחילת ספר אור זרוע לצדיק בעמודה השנייה, ובסוגריים הוא מדבר על הנושא הזה. לענייננו. זה פשוט קצת אריכות. המשך חוכמה כותב בתחילת ספר שמות שמשה רבינו התבשר לפני מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. משה רבינו קיבל כאן הבטחת נצח שעם ישראל יאמין בו. וכשואלים איך קורח לא האמין, ואומרים שאם דווקא רוצים אפשר להתכחש לידיעה הפנימית, לאמונה הפנימית, אבל מכל מקום יש כאן הבטחה שעם ישראל בכללותו יאמין למשה רבינו. שואל המשך חוכמה, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה הפרטית, והמשנה אומרת אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יוחנן היה כהן גדול 80 שנה, בסוף נעשה צדוקי. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן כזה אימון במשה רבינו? שלא זו בלבד שהוא יהיה טוב, אלא כל העם יאמין בו. כלומר, אם חלילה משה רבינו יסטה מהדרך, אז כל העם נוהה אחריו? הקדוש ברוך הוא כביכול לקח סיכון על, 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 על כל עם ישראל כולו, לא רק על משה רבינו. איך אפשר לתת לילוד אישה הבטחה שגם בך יאמינו לעולם? עונה המשך חוכמה שחייבים לומר שבמתן תורה נתלה ממשה רבינו הבחירה, והיה כמלאך. ואז הוא שואל, הרי כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה כדי לקבל שכר עבור הבחירה שלנו, בלי בחירה זה גם צפרדעים שונים בכל הקדוש ברוך הוא. מה יתרון האדם על הבהמה? על הבהמה ועל המלאכים. והוא עונה את התשובה הנפלאה, שאם האדם הגיע לביטול הבחירה על ידי היגיעה שלו, אז הוא עדיין אפשר לקבל שכר. טוב, האמת היא, זה לא מפליא, בהמון דברים אנחנו אישית הגענו לביטול הבחירה. אין לאף אחד מאיתנו התמודדות עם לגעת בגפורים בשבת. והמון דברים אנחנו, ברוך השם, אנחנו, אף אחד מאיתנו חלילה אין לו התמודדות, ומתור בחירה חופשית הוא לא אוכל חזיר. זה מוטבע בנו. אבל אם בגלל שאנחנו הגענו למצב הזה, אז הגענו לכך בבחירתנו, אז מקבלים שכר גם למצב של חוסר הבחירה. טוב, יאוין בדבריו משך חוכמה, תחילת ספר שמות. מה שאני רוצה לומר, כמה זה מובן כעת, איך משה רבינו הגיע לכך שאין לו כבר בחירה אחרי מתן תורה. כל עם ישראל שמע את התורה מפי משה רבינו, אז לעם ישראל יש בחירה. אבל משה רבינו הרי שמע את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, ודברו של הקדוש ברוך הוא כמעשה, אז אני לא כטבע, אז אין לו התמודדות. מכל מקום, בשטח העבודה זרה אין ליהודי התמודדות. אז אם כך, כן,
למה דווקא שבט שמעון התפתו לרעיון הגדול הזה של בוא נמנע את העם מעבודה זרה ואנחנו נלך על הרעיון? למה דווקא שבט הזה?
יש לכך תשובה, אבל היא לא שייכת לנושא שלנו כאן. לענייננו, מאחר וזה המצב, אז קשה מאוד לחשוב שמה שהשבטים אמרו על פנחס זה שבגלל שאבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה, יש בו נטייה לעבודה זרה. אין ליהודי נטייה לעבודה זרה אחרי שהוא שמע ופנחס שמע עם כל ישראל את אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז גם אם היה בו איזשהו שורש, השורש הזה נמחה. אם כך, מה בכל זאת השבטים אמרו? אני חושב שאני יודע. הדגש הוא פה לא על העבודה הזרה, הדגש הוא פה על הפיתם. ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה. מה? עזוב את עבודה זרה. קודם כל סתם שאלה. כשפנחס, כשאלעזר בן אהרון לקח את בת יתרו לאישה, ודאי שזה היה כבר במצב שיתרו כבר התנזר מעבודה זרה, וכבר כפר בכל העבודות הזרות, וכולם נידו אותו הרי. זה היה אחרי שמשה רבינו לקח את ציפורה. לא היה כומר לעבודה זרה, וניצא את כל העבודות הזרות שבעולם, והוא פסל את כולם, והוא שמע ממשה רבינו, רק להיות במחיצת משה רבינו, להיות עם כזה חתן, ולשמוע מפיו את כל, את כל, את כל, את כל הידיעות שלנו, כמה התעלה יתרו אחרי שהוא כבר מעצמו הבין שבעבודה זרה אין ממש, הוא הבין מה כבר כן יש ממש. ואז משה רבינו לקח בת אחת שלו, ואלעזר לקח עוד בת שלו. אז להכתיר אותו ולומר שזו המהות שלו, לקח לבנות פוטיאל ללא לאישה. כאן כבר לא מדברים על החטא של פנחס, מדברים פה על אלעזר בן אהרון הכהן לקח מבנות יתרו. אז לקרוא ליתרו על, זה, על שם זה שפעם הוא פיתם הגלים לעבודה זרה? אני פוחד לומר, אבל יש רק גמרא מסכת בבא מציעא דף נ"ט, שאם היה לגר אסור להזכיר את מעשיו הראשונים, ויתרו היה גר. לא רק להזכיר לו את מעשיו הראשונים, אלא לקרוא לו על שם המעשים הראשונים. לומר שזה שמו, זה מהותו. מה הפירוש הדבר שהמהות של יתרו, זה לא, אני לא כבר לא מדבר על העבודה הזרה שלו, אלא על פיתום הגלים לעבודה הזרה. כמדומני שיש כאן אבחון של ה... תכונה של יתרו. ואת האבחון הזה הם הוקיעו. יתרו היה אדם שכל מה שהוא עושה, הוא עושה בקיצוניות. הוא לא רק כומר לעבודה זרה, הוא לא רק מקריב לקורבנות, הוא מפתם עבור ההבגלים. אז כשהוא עובד עבודה זרה אחת, הוא עובד אותה בקיצוניות. כשהוא מחליט לפסול אותה, הוא פוסל אותה בקיצוניות. הולך לעבודה אחרת, זה שוב בקיצוניות, הוא שוב פוסל אותה. כעת הוא בא לעבודת השם, גם עבודת השם בקיצוניות. הפיתום, זה התכונה של יתרו. והם הבינו שזה השורש של הקנאות של פנחס. מה זו קנאות? קיצוניות. מאיפה יש לו את תכונת הקיצוניות? מיתרו. מה שלילי בקיצוניות? מה שחיובי בקיצוניות אנחנו יודעים. מה שלילי בקיצוניות? יש אמרה של רבי נוצר קוקאי מלובלין. עם ישראל סובל לנצח בגלל המלאק. המלאק הוא הבן של תמנה. מי היא תמנה? אמו של המלאק. תמנה הייתה שפחה אצל, היא הייתה בת מלאכים והיא רצה להתגייר. בא לאברהם אבינו ולא קיבל אותה. היא לא התייאשה. נדנדה, נדחתה, אז היא חיכתה. מלאך יצחק אבינו והיא באה אליו, היא רוצה להתגייר, נדנדה ולא קיבל אותה. בא ליעקב אבינו, נדנדה, דחה אותה, היא הלכה לעשו. הלכה לעשו, מוטב לה להיות פילגש לעשו ולא להיות מלכה ואומה אחרת. שואל בצדוק הקיים מלובלין, הרי כל עניינו של אברהם אבינו היה לגייר גיירים, את הנפש אשר עשו בחרן. הוא מגיר את האנשים, שרה מגירת את האנשים, ולא כולם היו מושלמים, ולא כולם היו כל כך נחושים, והרי רבותינו אומרים שאחרי פטירת אברהם אבינו כל הגירים שהוא גיר חזרו לסורם. יש פה אחת נחושה כל כך, רוצה כל כך, היא לא מרפה. למה הוא לא קיבל אותה? אברהם אבינו עמוד החסד, למה אברהם לא קיבל אותה, יצחק לא קיבל אותה, יעקב, ורואים איזה נחישות הייתה לה. ועובדה שהיא גידלה את המלאק, רבותינו אומרים שבגלל זה אנחנו סובלים מהמלאק, בגלל שדחו אותה, אז למה דחו אותה? רעיון של רב צדוק הכהן מלובלין, האלף בית של יהודי זו כפיפות. אומרים לך תקבל, וזה שאברהם אבינו דחה אותה היה בתור ניסיון, נראה, אומרים לך שאת לא ראויה, נראה איך תתנהגי. היא לא מקבלת, היא מחליטה, היא רוצה להתגייר ותתגייר. זה כל כך ההבלטה של האני, אני החלטתי ואני איישם את מה שאני מחליטה. זו התכונה הבולטת אצל תמנה, וזו התכונה של המלאק, האנוכיות, כבר דיברנו על זה פעם. הראשית גויים המלאק, האנוכיות הבסיסית שמשותפת לכל הגויים. מול הכפיפות של עם ישראל. התכונה הזאת של, 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 של הבלטת האנוכיות, אני מחליט ואני איישם. זו תכונה שעלולה להימצא בקיצוניות. מה שאני מחליט אני עושה עד הסוף, בלי לציית לגדרים שיש. והבלטת העני, הבלטת האנוכיות, כל עם ישראל יושב ובוכה, ופתאום קם אחד ועושה מעשה. מה זה? אתה היחיד מכל עם ישראל? אתה היחיד שיודע? אתה היחיד שפועל? אולי יש פה את השורש של אבי אמו, שפיתם מגלים לעבודה זרה, שעשה כל דבר, אבל עשה אותו בקיצוניות, הבליט את עצמו בקיצוניות שלו. היה כתוב צריך לייחס אותו לאהרון הכהן, אותו אהרון שהשבח שלו זה מלמד שלא שינה, לא יקצין, לא, מה שאמרו לו זה מה שהוא עשה. וגם כאן הרי לא הוא לקח התרה לעצמו, הוא בא למשה רבינו ואמר לו לימדתנו שהקנאים פוגעים בו, ומשה רבינו אמר לו שקריינה דהיגרת אילוליה ופרוונקה. למעשה הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, והוא שומר למעשה על הגדרים של משה רבינו, על גדרי ההלכה. אז אם כך, כמדומני שמה שיש כאן, יש כאן את הפיתם אבי אמו, אבל הדגש הוא לא על פיתם לעבודה זרה. עבודה זרה אין בעם ישראל, אבל אולי שורש של הבלטת העני, אולי שורש של, 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 של קיצוניות אסורה, של קיצוניות, כי אני עושה עד הסוף את מה שאני מבין. ובא כתוב ויחסו שכל מה שהוא עושה, גם הקיצוניות שלו, היא קיצוניות מוגבלת על פי גדרי ההלכה.
עכשיו איתכם שיחה בפרשת השבוע, מפי הרב שלום מאיר וולך.
כל חי תמיד